הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. יום שלישי, כ"ג ג' באלול. לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק השלישי מהלכות ביקורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין, שהוא הפרק השני מתוך שלושת הפרקים העוסקים בהלכות ביקורים. בפרק זה מדבר הרמב״ם על אופן הבאת הביקורים. בתחילת הפרק הוא מדבר על אכילת הביקורים, לאחר מכן על הבאת הביקורים בכלי, בהמשך הוא מדבר על מקרא הביקורים, והרמב״ם מסיים באופן הבאת הביקורים למקדש. פותח הרמב״ם בהלכה א', הביקורים נותנין אותן לאנשי משמר, דהיינו משמרת הכהנים השבועית העובדת בבית המקדש בזמן הבאת הביקורים, והן מחלקין אותן ביניהן כקודשי המקדש, שכך הוא הדין בכל הקורבנות הקרבים בבית המקדש, שהחלק מהן הניתן לכהנים לאכילה מתחלק בין כל הכהנים השייכים למשמרת שעובדת באותו שבוע בבית המקדש. וכפי שנתבהר בפרק הקודם, מכיוון שמביאים את הביקורים לבית המקדש, הרי הם כקודשי המקדש. ואותם כהנים רשאים להאכיל את הביקורים שקיבלו בחלקם גם לנשיהם ולבניהם. וכבר ביארנו בהלכות תרומות שהן הביקורים קרואין בכתוב תרומה, ולפיכך זר שאינו כהן שאכל ביקורים בכל מקום, בין אם אכלן מחוץ לירושלים ובין אם אכלן בירושלים, הרי הוא חייב מיטה בידי שמיים כתרומה, ואם אכלן בשוגג חייב לשלם קרן וחומש כתרומה. והוא שיוכלם מאחר שנכנסו לחומת ירושלים, שרק לאחר שנכנסו לחומת ירושלים הם מקבלים את קדושת הביקורים במלואה, ואז אסור לזר שאינו כהן לאוכלם בין בירושלים ובין מחוץ עלה. אך קודם שהגיעו הביקורים לירושלים, זר האוכלם אינו חייב מיטה בידי שמיים, אך מכל מקום אסור לו לאוכלם, דמכיוון שכבר חל עליהם שם ביקורים, הרי באכילתו אותם הוא מבטל את מצוות העשה של הבאת ביקורים למקדש. הלכה ב', היו הביקורים מקצתן בפנים ומקצתן בחוץ, דהיינו שאף אם כל הביקורים נמצאים בסל אחד, וחלק מהסל נכנס לתוך חומת ירושלים וחלקו נשאר בחוץ, וחלק הפירות שבחוץ לא נכנסו מעולם לירושלים, הרי חלק זה שנכנס בפנים, הזרים האוכלים אותו חייבים עליו מיטה בידי שמיים, והרי הוא הקדש לכל דבריו, שכבר חל עליו לגמרי דין קודשי המקדש, ואם נטמעו אותם פירות, לא ניתן להשתמש בהם כלל, אף לא להסיק בהם את התנור. וחלק זה שנשאר בחוץ, שלא נכנס לירושלים מעולם, הרי הוא חולין לכל דבריו, שאינו בדין קדושת הביקורים, ולפיכך זר האוכלו אינו חייב מיטה בידי שמיים. ומכל מקום כאמור הדבר אסור עליו, דמכיוון שנתבהר בפרק הקודם, שעוד כאשר הפירות מחוברים לאילן, הרי הוא מפרישם וחל עליהם שם ביקורים, הרי חלה עליהם מצוות עשה להביאם למקדש, ובכך שהזר אוכל אותם הרי הוא מבטל מצוות עשה זו. הלכה ג' כהן שאכל ביקורים מחוץ לירושלים, מאחר שנכנסו פירות הביקורים לפנים מן החומה, דהיינו שלאחר שנכנסו פירות הביקורים לירושלים הם יצאו אל מחוץ לירושלים, ושם אכלם הכהן, הרי הוא לוקה מן התורה, שנאמר לא תוכל לאכול בשריך דהיינו מחוץ לירושלים, מאסר דגנך וגומר ותרומת ידיך. והן הביקורים, כמו שביארנו בהלכות תרומה, שאין לך דבר שטעון הבאת מקום שלא פירטו בפסוק זה חוץ מן הביקורים, ובוודאי בהן נאמר ותרומת ידיך, ומכיוון שהתורה מזהירה על כך לא תוכל לאכול בשריך ותרומת ידיך, הרי אכילת הביקורים מחוץ לירושלים היא באיסור לב ולפיכך לוקים עליה. אך לב זה הוא דווקא כאשר הביקורים כבר נכנסו לירושלים, ואחר כך אכלם חוץ לירושלים, משום שנאמר בהמשך לאותו פסוק שלא תוכל לאכול בשריך, כי אם לפני השם אלוקיך תאכלנו. ולמדים מזה שרק כאשר הביקורים כבר היו במקום של לפני השם אלוקיך תאכלנו, חל עליהם האיסור של לא תוכל לאכול בשריך. וכן אם אכלן הכהן את הביקורים בירושלים קודם ההנחה בעזרה, לא כמין התורה כמי שאכלן בחוץ, שאף זה נכלל בלב שלא תוכל לאכול בשריך. לפי שהן הביקורים טעונין הנחה בעזרה, שנאמר בפרשת כתבו, והנחתו לפני מזבח השם אלוקיך. זהו שילוב של שני פסוקים, בפסוק אחד נאמר והניחו, דהיינו הכהן לפני מזבח השם אלוקיך, ובפסוק אחר נאמר והנחתו לפני השם אלוקיך. ומכיוון שהם טעונים הנחה בעזרה, הרי כהן האוכלם אף בירושלים לפני הנחתם בעזרה, הרי הוא נחשב כאילו אכלם בחוץ. הלכה ד' הוא משיניחם את הביקורים הישראל המביאם בעזרה ותרו באכילה לכהן, ואף על פי שעדיין לא התוודה עליהן הישראל שהביאן את מקרא הביקורים, משום שאין הקריאה מעכבת את אכילתן, ומה שהנחתם בעזרה מעכבת את אכילתם, נלמד ממה שהתורה בפרשת כתבו חוזרת על חיוב ההנחה פעמיים, והניחו לפני מזבח השם אלוקיך, והנחתו לפני השם אלוקיך. דין נוסף וביקורים שיצאו חוץ למחיצתן וחזרו, שהם יצאו אל מחוץ לירושלים שהוא מקום אכילתן ולאחר מכן חזרו לירושלים, הרי הן מותרים באכילה לכהן, דאף שהביקורים הם כקודשי מקדש, וקודשים שיצאו חוץ למחיצתם נפסלו. הרי הגמרא לומדת בחולין מהכתוב לא תוכל לאכול בשריך, שרק האכילה בשריך חוץ לירושלים אסורה בביקורים, אך באם אוכל אותם בירושלים, אף אם הם יצאו קודם לכן אל מחוץ לירושלים, אין אכילתם נאסרת. הלכה ה', אכילת הביקורים כאכילת תרומה לכל דבר, שכל הדינים והחומרות שיש באכילת התרומה קיימים אף באכילת הביקורים, כגון שאכילתם אסורה בתרומה, וזהו מפני שכאמור הביקורים קרויים בתורה תרומה. יתר בביקורים, שבביקורים יש חומרות יתרות שאינם קיימות בתרומה, שאין אסורים לעונן, המתאבל על אחד מקרוביו ביום המיטה, וכפי שהתבהר מקור הדבר בהלכה הבאה, הוא טעונין הבאת מקום, שצריכים להביאם לבית המקדש ולאוכלם רק בירושלים, וכהן טהור שאכל ביקורים טמאים לוקה כשם שלוקה ישראל טהור שאכל מעשר שני שנטמא, שהגמרא לומדת מהפסוק שלמדים ביקורים ממעשר שני לעניין זה. מה שאין כן בתרומה שכל שלושת הדינים הללו אינם נוהגים בה, שהיא מותרת לעונן ואין צריך להביאה למקדש או לירושלים, אלא נותנים אותה לכהן בכל מקום בארץ ישראל והוא אוכלה שם, וכהן טהור שאכל תרומה טמאה אינו עובר בלב ולפיכך אינו לוקה, אף על פי שהדבר אסור עליו בעשה, שנאמר ובא השמש ותאר ואחר יאכל מן הקודשים. עבר הרמב״ם בהלכה ו' ומניין שהביקורים אסורים לעונן, שהרי נאמר בהן בפרשת כי תבוא ושמחת בכל הטוב, מכלל שהוא חייב לאוכלן בשמחה, לא בענינות, דהיינו באבל ובעצב, והאוכלן בענינות מקין אותו מכת מרדות מלכות מדרבנן, דאף שאסור לאוכלם בענינות מהתורה, מכיוון שהדבר נלמד מכלל עשה של ושמחת בכל הטוב, ואין על כך לב בתורה, הרי אינו מקבל מלכות דאורייטה. הלכה זין, הביקורים טעונים כלי, שיביא את פירות הביקורים בתוך כלי, שנאמר בפרשת כי תבוא, ולקחת מראשית כל פרי האדמה ושמת בתנה, דיינו בסל, ומצווה מן המובחר להביא כל מין ומין בכלי בפני עצמו, שכך הוא נוי המצווה שניכר כל מין בפני עצמו. ואם מביאם כמה מינים בכלי אחד, יצא ידי חובתו, ואף כשמביא כמה מינים בכלי אחד, לא יביאם בערבוב, וצריך להניחם בתנה לפי חשיבותם ולפי עמידותם, שהחיטים והסעורים עמידים יותר מפירות העץ, שהרי הם קשים ואינם מתרסקים מכובד המסע שעליהם, ולפיכך מניחים אותם מלמטה. ומניחים את הסעורים מלמטה ואת החיטים על גביהן, משום שהחיטים חשובות מהסעורים, שהחיטים הם מאכל אדם ונמנו תחילה בכתוב, ועליהם מניחים את הפירות, וסדר הנחת הפירות עצמם הוא שככל שהפירות קשים יותר מניחים אותם למטה, וככל שהפירות רכים יותר מניחים אותם למעלה יותר, כדי שלא יימאחו הפירות הרכים. ולפיכך מניחים את הזיתים על גביהן של החיטים, ותמרים על גביהן, ורימונים על גביהן, ותאנים למעלה מן הכל, ואת הענבים מניחים מחוץ לכלי כפי שיתבהר בהמשך, ויהיה דבר אחר מפסיק בין כל מין ומין, כגון הוצין עלי דקל וחלף צמח ששימש לעשיית מחצלאות וסלים, או עלים וכיוצא בהן. זה צריך שכל מין יובא בפני עצמו, ומקיף לתאנים אשכולות של ענבים מבחוץ. דיינו שבסמוך לתאנים הנמצאות בחלקו העליון של הכלי, ומחבר מחוץ לכלי אשכולות של ענבים לנויי מצווה. ואף שהביקורים טעונים כלי, הרי מכיוון שהוא נושא את הענבים באמצעות הכלי, נחשבים הם שהביא אותם עם הכלי. הלכה ח', אם הביאם את הביקורים בכלי מתכות, נוטל הכהן את הביקורים וחוזר הכלי לבעליו. ואם הביאם בכלי הערבה, דיינו סל העשוי מהערבה, וחלף, שהוא כאמור צמח ששימש לעשיית מחצלאות וסלים, וכיוצא בהן סלים פשוטים העשויים מהצומח, הרי הביקורים והסלים לכהנים, ומכיוון שישנה מצווה להביא את הביקורים בכלי, הרי בעת הבאת הביקורים כל כלי הופך להיות מסיעות אחת עם פירות הביקורים. ולפיכך נאמר ולקח הכהן התנה מידיך, אלא שבכלי מתכות, לאחר הבאת הביקורים, חוזר הכלי לבעליו, מכיוון שיש לו חשיבות בפני עצמו, ואינו תפל לפירות הביקורים, אלא בשעת הבאתם. אך כלי הערבה וחלף וכיוצא בהן, שהם דומים בערכם לפירות הביקורים, ואף נעשים ממין הצומח הדומה לפירות הביקורים, הרי הם הופכים למציאות אחת לחלוטין עם הפירות, וכמו קליפות הפירות, ולפיכך הם נשארים אצל הכהן יחד עם פירות הביקורים. ומכיוון שבדרך כלל העשירים מביאים את פירות הביקורים בכלי מתכות של כסף או של זהב וכדומה, ואילו העניים מביאים אותם בסלים פשוטים של ערבה וחלף וכיוצא בזה, הרי הגמרא בבבא קמא מוצאת מכאן אסמכתא למה שאומרים האנשים, בתר עניא אז לעניותא, דהיינו שהעניות רודפת אחרי העניים, שהעשיר נותן רק את הפירות לכהן ומקבל את הכלי חזרה, ואילו העני נותן אף את הכלי לכהן. והרמב״ם מסיים, ואם נטמעו הביקורים, אין הסלים לכהנים, שכאמור הכהן מקבל את הסלים רק משום שהם תפילים לפירות הביקורים שמקבל. אך באם נטמעו הביקורים, שאז אין הכהן מקבל אותם, שהרי לא יכול לעשות בהם כלום, הרי אף הסלים אינם ניתנים לכהנים. אך הראש חולק וסובר, שאף באם נטמעו הביקורים, הרי הסלים לכהנים, שנאמר ולקח הכהן התנה מידיך, ולמדי מכך שלפעמים הכהן לוקח את התנה בלבד ללא פירות הביקורים. וכך היא הגרסה שלפנינו בירושלמי, וכתב הכסף משנה שבוודאי לרמב״ם הייתה גרסה אחרת בירושלמי. על החטאת, כשהיו מבין את הביקורים, היו מבין בידם תורין ובני יונה, וכן היו תולין מצידי הסלים תורין ובני יונה, כדי לאתר דיינו לקשט את הביקורים. ומבאר הרמב״ם בפירוש המשניות שלא היו מניחים את התורים ובני היונה על גבי הסלים כדי שלא יתנפו את הפירות. ואילו העופות שעם הסלים היו קרבים עולות, שהיו קרבים כקורבן עולה משום שהקדישו אותם כמו את פירות הביקורים, אך אילו העופות שבידיהן לא נתכוונו להקדישם, אלא לתת אותם כמתנה לכהנים, ולפיכך הם היו ניתנים לכהנים. והרייבד חולק וסובר שהיו בידם פירות ואותם היו נותנים לכהנים, אך גוזלות לא היו בידם, אלא אילו שעם הסלים שהיו קרבים עולות. וכל הבאת העופות עם הביקורים אינה חובה, אלא כך נהגו מביאי הביקורים. ואתה עובר הרמב״ם למקרא הביקורים. הלכה יוד, מצוות עשה להתוודות במקדש על הביקורים בשעה שמביאם, שכאשר האדם מודה על הדברים שעשה, הן רעים והן טובים, הרי זה נקרא וידוי. ולפיכך מה שאומר, הגדתי היום להשם אלוקיך כי באתי אל הארץ, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה, הרי זה נקרא וידוי. ויש אומרים שהוידוי כאן הוא מלשון הודעה, שהוא מודה בדבריו לקדוש ברוך הוא על כל הטוב שנתן לו. ממשיך הרמב״ם, מתחיל מביא הביקורים וקורא, תכף כשהוא מגיע אל הכהן, עוד לפני שהוא נותן לו את סל הביקורים. הגדתי היום להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. ולאחר שהכהן לוקח את התנה מידיו ומניחו לפני מזבח השם, הרי הוא ממשיך ואומר, ארמי עובד אבי, עד שיגמור את כל הפרשה האמורה בתחילת כתבו, במילים, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם. ואין קורין אותה אלא בלשון הקודש שנאמר באותה פרשה, וענית ואמרת בלשון הזאת. והגמרא בסוטה לומדת זאת בגזרה שווה מהברכות והכללות שבהר גריזים והר עיבל, שגם שם נאמר וענו הלוויים ואמרו. הלכה י"א, בראשונה נהגו שכל מי שהיה יודע לקרות קורא, וכל מי שאינו יודע לקרות, שכאמור הקריאה צריכה להיות בלשון הקודש, ולא כל אחד ידע לקרוא בלשון הקודש את כל וידוי הביקורים, שהם שבעה פסוקים בתורה, הרי מי שלא ידע לקרות היו מקרין אותו אחרים, והוא היה קורא אחריהם, והדבר גרם לכך שנמנעו אלו שאין יודעים לקרות מלהביא את הביקורים, כדי שלא יקלמו, שלא יתביישו כאשר כולם רואים שאינם יודעים לשון הקודש. ולפיכך בתחילת תקופת בית שני, כאשר היו רבים שעלו מן הגולה ולא ידעו לשון הקודש, התקינו בית דין שיהיו מקרין את מי שהוא יודע לקרוא בעצמו את מקרא הביקורים כמי שאינו יודע. ומכיוון שמקריאים לכולם, לא התביישו אלו שאינם יודעים לקרוא בעצמם. הלכה י"ב, המביא את הביקורים, יש לו רשות לתנם לעבדו או לקרובו בכל הדרך עד שמגיע להר הבית. דהיינו שבכל הדרך שהולך ממקומו לירושלים ואף בירושלים עד שמגיע להר הבית, אין הוא חייב לשאת את הביקורים בידיו, אלא יכול לתת אותם לאדם אחר שיישא אותם במקומו, אך מי שהגיע להר הבית נוטל את הסל ומניחו על כתפו הוא בעצמו. וכתבו המפרשים שיש עניין שיישא את הסל על כתפו דווקא ולא בידו משום חיבוב מצווה. והוא נושא בעצמו את סל הביקורים על כתפו, אפילו היה מלך גדול שבישראל, ונכנס עם הסל על כתפו עד שמגיע לעזרה, לעזרת הכהנים שהתירו לישראל להיכנס לתוכה לצורך המצווה. ומה שכאשר הוא נכנס למקדש הוא צריך לשאת את סל הביקורים בעצמו, הוא משום שנאמר, ובאת אל הכהן ולקח הכהן התנה מידיך. ומה שכבר בכניסתו להר הבית הוא נושא את הסל בעצמו, ולא די שיעשה כן בכניסה לעזרה, הוא גזרת חכמים שמה לא יתלם עד אחר שיכנס לעזרה. וקורא ועודהו הסל על כתפו, הגדתי היום להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. שכאמור את הפסוק הראשון של מקרא הביקורים נאמר בתורה לומר, תכף שהוא מגיע אל הכהן, כאשר סל הביקורים עדיין אצלו. ולאחר מכן הוא מוריד את הסל מעל כתפו ואוחזו בשפתיו, שמביא הביקורים אוחז בשפת הסל בקצהו העליון, והכהן מניח ידו תחתיו, דיינו מתחת הסל, ומניף הכהן את סל הביקורים יחד עם הבעלים, שמוליך ומביא, דיינו שפושט את ידיו קדימה אל הסל ומחזירן אליו, ומעלה ומוריד ככל התנופות. ואחר כך קורא מביא הביקורים בקול רם, שממה שנאמר וענית ואמרת לומדים שצריך לקרוא בקול רם, רמי עובד אבי וירד מצרימה וגומר עד שגומר את כל הפרשה הכתובה בתורה, ומניחו את סל הביקורים בצד המזבח בקרן דרומית מערבית של המזבח, ובפסוק אחד נאמר והנחתו לפני השם אלוקיך, ולפיכך צריך להניח את הביקורים במערבו של המזבח בכיוון ההיכל וקודש הקודשים. אך פסוק אחר אומר, והניחו לפני מזבח השם אלוקיך, שצריך להניח את הביקורים בקדמת המזבח, שהוא החלק הדרומי ששם נמצא הכבש, ולפיכך הוא מניח את הביקורים בקרן דרומית מערבית של המזבח, בדרומה של קרן. דיינו בצד הדרומי של אותה קרן ולא בצד המערבי, משום שעיקר הדגש הוא על לפני מזבח השם אלוקיך. ולאחר מכן השתחווה מביא הביקורים כמפורש בתורה והשתחווית לפני השם אלוקיך ואז יצא מהעזרה. ומניין שאין טעונים תנופה שנאמר ולקח הכהן התנה מידיך ולומדים בגזרה שווה יד יד משלמים שנאמרה בהם תנופה לרבות אף את הביקורים לתנופה וכשם שהם טעונים תנופה כך טעונים קורבן שלמים שהמביא את הביקורים צריך להביא קורבן שלמים וכן טעונים הביקורים שיר שישוררו הלוויים בשעת הבאתם וכפי שיבואר בהלכה הבאה. והמקור לכך שצריך להביא עם הביקורים קורבן שלמים הוא מה שנאמר בהן ושמחת בכל הטוב. וברגלים הוא אומר בפרשת ראה ושמחת בחגיך, מה שמחת החג בשלמים? שכל העולה לרגל צריך להביא קורבן שלמי שמחה לבית המקדש והוא שמח באכילת בשרו. אף כאן בביקורים שנאמר אף בהם ושמחת, הרי השמחה היא בשלמים. אכן הקורבן מעכב שיוצאים ידי חובת הבאת הביקורים אף כאשר אין מביאים קורבן. והביקורים מותרים כבר באכילה לכהנים. המשיך הרמב״ם בהלכה י' ג' ומתי קורין בשיר עליהן? כשיגיעו מביאי הביקורים לעזרה, הלוויים היו מתחילים וקורין את פרק למד בתהילים מזמור שיר חנוכת הבית לדוד הפותח בפסוק הרוממך השם כי דיליטני. שמזמור זה נהגו לאומרו בכל הודיה והודעת חסדי השם. הלכה י' הביקורים טעונים לינה כיצד הביא ביקוריו למקדש וקרא את וידוי הביקורים והקריב שלמיו שסיים את כל סדר הבאת הביקורים לא יצא באותו היום ירושלים לחזור למקומו אלא ינין שם בירושלים באותו הלילה ויחזור רק למחר לעירו שנאמר בפרשת ראה בהמשך להקרבת קורבן הפסח ופנית בבוקר והלכת לאוהליך ומכאן אנו למדים שכל פונות שאתה פונה מן המקדש לכשתבוא לו, לא יהיו אלא בבוקר. דהיינו שבכל פעם שאתה מגיע לבית המקדש, כדי לעשות דבר שמחויב את עשייתו בבית המקדש, כמו הקרבת קורבן וכך גם הבאת ביקורים, הרי כאשר אתה מסיים את אותו מעשה ואתה רוצה לשוב לעירך, אתה צריך לעשות זאת רק בבוקר שלמחרת, ובאותו הלילה אתה צריך ללון בירושלים. מסכם הרמב״ם, מכל הדברים שנאמרו בשני הפרקים האחרונים נמצא את האומר שהביקורים טעונים שבעה דברים, הבאת מקום להביאם לבית המקדש, והנחתם בתוך כלי וקריאה עליהם, והבאת קורבן שלמים עמם, ושיר של הלווים כשמביאים אותם לעזרה, ותנופה של הכהן את הביקורים יחד עם הבעלים, ולינה של הבעלים בלילה שלאחר הבאתם בירושלים. וכתב הרדב"ז שמכל שבעת הדברים רק שניים מהם מעכבים והם הבאתם לבית המקדש והנחתם בעזרה והנחת פירות הביקורים בכלי, שעל שני דברים אלו חוזרת התורה פעמיים לומר שהם מעכבים. וכאן מסתיים הפרק השלישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.